המודדים, הפודקאסט. שיח על אנשים, קנאביס ומה שביניהם.
שלום, ושוב ברוכים הבאים למתמודדים הפודקאסט. פודקאסט בעצם שנותן את המקום לסיפורים שמאחורי המטופלים שמתמודדים בעזרת קנאביס רפואי, עם שלל בעיות, תסמינים, מחלות. היום אנחנו מארחים את ליאת המהממת. אני אספר לכם שליאת היא אמא של, והיום אנחנו קצת נדבר על הורים שהחליטו, למרות ש... איך נגיד את זה? הסביבה לא בהכרח דוחפת לשם, לא בהכרח מעודדת לשם, אבל החליטו לתת לילדים טיפול בקנאביס רפואי. והסיפור המטורף של ליאת ושל הבת של התאל, פשוט הוא עוד אחד מההוכחות עד כמה אפשר לשנות הרבה, בעיניי. אני אגיד את זה ככה. שלום לך.
שלום.
בואי תציג את עצמך קצת, ספרי לנו מיית.
אז כמו שאמרת, אני ליאת, אמא של אילאי בן 13 ותהלי בת 11. תהל, כמו שהתכנסנו כאן, לכבודה של תהל. תהל היא ילדה עם צרכים מיוחדים, אבל איך אני אומרת, הארדקור צרכים מיוחדים, מאלה ש... אני אומרת, עברה בסופר של הצרכים המיוחדים, ופשוט הורידה עגלות, כאילו פשוט מילאה עגלות, הורידה מדפים, כדי שחלילה לא יחסר.
כפרה עליה.
כן, לגמרי. ואני ארחיב ואני אומר, זאת אומרת, ההנחה הרווחת היא שלתהל יש תסמונת כלשהי, רק שעד היום לא עלו על איזו תסמונת. זאת אומרת, היא עשתה באמת כמעט כל בדיקה אפשרית, שם לתסמונת עדיין אין, וכמו שאני אומרת, לא באמת באמת מעניין אותי איך יקראו לתסמונת, אם זו תסמונת משה או ברוך, זה לא באמת ישנה לי.
כן.
והדבר שאנחנו מתמקדים בו באמת, זה על תתי ההבחנות שלה, ואיך זה בא לידי ביטוי.
שבעצם מיד ניכנס אליהם, אני רוצה להגיד לכם ולך, שאחת ההגדרות היפות ביותר שנתת לי זה היה, אני מתווכת, תרתי משמע. אז בואי תני לנו את ה... מה זה אומר?
כן, אני עוסקת באמת בלתווך את התהל לעולם, ואת העולם לתהל. אני באה ממקומות של גישור ואימון, ואני חושבת שאיפשהו זה פשוט מתחבר, אני חושבת שזו בעצם מהות חיי, אני זו שמתרגמת. אני המתורגמנית ברמות מסוימות של סיטואציות. ודיברנו גם על זה שבאמת בהיבט הזה, אני חושבת שבתור אימא לילדה עם צרכים מיוחדים, גם לי יש תפקיד.
כן.
בלתווך את הילדה שלי לעולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים המון על הנגשה. הנגשה של העולם לנכים באופן כללי, וביניהם גם לילדים עם צרכים מיוחדים. ואני חושבת שגם לנו ההורים יש תפקיד להנגיש את הילדים שלנו לעולם.
נכון, ותפקיד חשוב, כאילו, זאת אומרת, אני חושבת שאנשים שנמצאים במרחק קצת, אני כן אגיד בכנות ואספר שיש לי בדודה אוטיסטית בתפקוד יחסית נמוך, אומנם לא גרים בארץ, אבל היא קיימת והיא מהממת והיא מדהימה.
ברור.
ואני אישית מרגישה שיש איזה, אולי גם חטיתי בזה, אני בעצמי, קצת אתמול בשיחת טלפון שלי ושלך, ששאלו אותך, אפשר לדבר על זה, אפשר לשאול על זה, זאת אומרת, לפעמים זה נשמע כאילו יש פה איזה משהו מגונה, אסור להגיד אוטיסט, או שזה לא זה.
אוטיסט זה לא כללה.
אוטיסט זה לא כללה.
אוטיסט זה לא כללה. ומפגר זה לא כללה, כאילו זה, 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 זה נורא פוליטיקלי לא קורקט, אבל אני יכולה למצוא את עצמי משתמשת במילה, מפגר, הכל בסדר.
כן.
כן, יש איזשהו, ואני נתקלת בזה המון, גם כשאני נתקלת בהורים, ואני רואה את ההסתרה ואת הבושה, וקשה לי עם זה, אני מודה. זאת אומרת, כן. קשה לי, לא ממקום של שיפוט, אלא ממקום של חמלה. אני חושבת שהם כהורים גם בחוויה שלי משלמים מחירים נורא כבדים. זה לעבוד בהסתרה, זה גובה ממך מחיר מאוד כבד.
זה המון אנרגיה.
המון אנרגיה אתה מוציא ברק להסתיר, בזה שלא ידעו ושלא יראו.
נכון.
ואני חושבת שאצלנו זו הייתה באמת, זה מעולם אפילו לא הייתה החלטה.
את חושבת שזה מייצר, בחוויה שלך, כאילו, את בסוף, אני משערת שבגלל, בגלל שיש את האל, אז כאילו חובה כמויות של עדויות מטורפות, שמגיעות אלייך של אנשים בעצם, שיש להם ילדים אוטיסטיים, עם פיגור, או איך...
באופן טבעי,
או
כן.
או כל תסמין נוסף, ואת מרגישה שזה, הבחירה בהסתרה, מגבילה אולי את ההתפתחות של הילד? את חושבת שזה פוגע גם בילד במקום מסוים?
וואו, אנחנו נכנסות כאן לדיון שהוא...
נורא מעניין אותי פשוט, מעניין.
בחוויה שלי, כן.
אוקיי. כן.
כי אני יכולה להעיד למשל על תהל, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד בולטים אצלה, זה שיש לה המון ביטחון. היא ילדה עם ביטחון ושמחת חיים. שזה לא מובן מאליו מסתבר בסיטואציה הזאת.
כן.
אבל, היה לי קשה להכיר בזה, אני מודה, והרבה פעמים היו אומרים לנו, יו, איך אתם עושים את זה, ואתם עושים משהו שהוא שונה. ותמיד אמרתי, זה, אני לא יודעת אחרת, זאת אומרת, נתנו לי ילדה עם צרכים מיוחדים, ככה אני הבנתי שצריך להפעיל את הדבר הזה. לא יודעת, באמת, לא...
כן, זה הקלפים שלך.
אלה הקלפים שלי. אבל... אני באמת רואה שככל ש, ככל שהיא מקבל, באמת היא יותר חשופה. היא מבינה את זה. היא מרגישה את זה, היא מרגישה שהיא אהובה. היא לפעמים אני אפילו מרגישה שאני כאילו קצת עובדת בשיווק שלה. כי אני באמת חושבת שזה חלק מהתפקיד שלי.
לגמרי. אז בואי נצלול. כאילו, נראה לי שכזה, הם שמעו איזה מהממת תאל כבר, כאילו, בפתיחה שלנו, הגיע הזמן להתחבר אליה רגע.
היא המורה שלי, המורה של חיי.
היא מורה מדהימה, ואני בטוחה שכל שיעור מטורף. ובוא נתחיל לדבר רגע על השיעורים האלה. לפי מה שאני מרגישה, הסיפור מתחיל אי שם בגיל 3 שבועות. נכון? פעם הראשונה שאתם מגיעים?
בפעם הראשונה שהגענו לאשפוז, שזה היה כאילו משהו שבאמת לא קשור בכלל במצב שלה, אבל...
רק אולי צריך להגיד, אני לא בטוחה אם אמרנו את זה, תהל בת 9 היום.
לא, היא בת 11.
בת 11 היום, סליחה.
כן. אוקיי. תהל היא היום בת 11, זה אמנם לא נראה, את ראית אפילו תמונה שלה.
נכון.
היא כזה נראית בת 5-6 ביום טוב, יש לה, בין היתר יש לה דבר שנקרא FTT, שזה Failure to Thrive, שבאיתיו היא באמת קטנה מאוד, היא שוקלת באזור ה-16 קילו, שזה פיצקי נורא.
פיצקית.
אבל כמו שאמרתי לך אתמול, יש לזה גם יתרונות לזה שהיא קטנה.
3 שבועות.
אז בגיל 3 שבועות באמת התאשפזנו פעם ראשונה, והובחנה עם איזשהו דבר שנקרא לרינגומלציה. כן, יהיו פה כל מיני מונחים כאלה שגם אני נחשפתי אליהם לראשונה, אז. שזו למעשה חוסר בשלות של הסחוסים בקנה הנשימה. היא לא עלתה הרבה במשקל, היה לה מאוד קשה, זאת אומרת, כל האנרגיה שלה נסוב סביב אוכל ושינה. היה לה קשה לנשום, היה... ונכנסנו למין סחרחרה כזאת של סביב האכלה. כל בקבוק שלה היה נמשך בין 1.5 שעות לשעתיים, הילדה הייתה צריכה לאכול כל 3 שעות, כולל בלילה שהיינו מכוונים שעון לקום להאכיל. עכשיו, כאן נכנסת המתמטיקה הפשוטה, ביממה יש רק 24 שעות.
נכון, לא משנה כמה כן, אני מתאמץ.
כן, רק 24 שעות, כל 3 שעות צריך להכיל, מתוך 3 שעות, בין 1.5 שעות לשעתיים נמשך בקבוק, הדרק כזה מגיע גם עם ריפלוקס, שהרבה פעמים כזה. אז באמת כך בילינו את החודשים הראשונים, באוכל שינה ומעקבים, ואז באזור גיל 5 חודשים, ככה, שמנו לב שהיא לא יוצרת קשר עין. אז כמו שהגענו לרופאה, ואיך היא אמרה, אנחנו לא באמת דורשים ממנה, כי בכל זאת היא רק אוכלת ישנה, בגלל שהיא, כל האנרגיה שלה הולכת על אוכל ושינה, אז יכול להיות שהיא פשוט לייט בלומרית. ואז התחלנו ברור, עיניים שהמשיך לבירור נוירולוגי, ושם הבנו שיש משהו שהוא באמת הרבה יותר דרמטי. עוד לא ידענו איך זה מתנהג, מה מומה, כמו שאמרתי, עד היום אנחנו לא באמת יודעים מה השם של הדבר
מה
הזה.
מה הכותרת הנקודתית.
מה הכותרת בדיוק. אנחנו כן יודעים איך זה נראה, איך זה מתנהג. בהתחלה, כמו הרבה מאוד דברים, פשוט קראו לזה עיכוב התפתחותי. כי כן. עוד באמת לא ידעו. אז עיכוב התפתחותי, כמו הרבה מאוד דברים, כאילו יש הרבה מאוד כאלה עם עיכוב התפתחותי.
כן, ברירת מחדל שיש במערכת,
בדיוק,
פשוט שמים אותה ראשונה.
כשהם לא יודעים, אז בואו נשים איזשהו טייטל. לימים זה באמת התרחב לאוטיזם, שהיום זה באמת, אוטיזם זה, זו בעצם הלקות העיקרית שלה. היו שם קשיים מוטוריים, זו ילדה שאף אחד לא האמין שהיא תלך. היא היפוטונית, ובאמת כאילו, אחד לתהל יש המון המון שמות חיבה, אז אחד השמות הראשונים היה נודל, כי היא הייתה כזאת נוזלית, לימים זה התפתח לספייסי נודל, כאילו זה, כן, זו ילדה עם הרבה מאוד אופי. כזה.
אוקיי, ואז היה בעצם איזשהו רגע, אם אני לא טועה, בגיל שנתיים, שניגשה אלייך חברה, נכון? שדיברה איתך בעצם על, או שאני ככה קופצת כן, קצת בזמן.
כן, לא, זה מהמם שאת עושה את הקפיצות האלה, כי בינינו כאילו כל השנתיים האלה מבחינת המאזינים, או מאוד משעממות, כאילו ביליתי על בקבוקים, כאילו באכלות.
באכלות בתי חולים.
אכלות בתי חולים, זה באמת עבודה במשרה מלאה, כש... חשוב באמת להגיד שכל התקופה הזאת תהל באי שקט תמידי. שזה, אני חושבת, הדבר המרכזי והיה באמת מאוד מאוד קשה איתו.
בואי תורידי לקרקע למאזינים שלא לא יודעים. מה זה אי שקט אצל ילד אוטיסט?
לא בהכרח אוטיסט, אצל ילד עם צרכים מיוחדים.
אצל ילד עם צרכים מיוחדים.
תהל מאוד תנועתית. יש לה גם תנועות בלתי רצוניות, היא כל הזמן בתנועה. כל המערכת הסנסו-מוטורית שלה מוטרפת. זו ילדה עם, זאת אומרת, היא היפוסנסיטיבית, זאת אומרת שהיא לא מרגישה כאב כמעט, אין כאב. ילדה שזחלה בכלל על הגב. היא זחלה על הגב אחורה, זה באמת החיים על פי תהל. זחלה על הגב אחורה, באמת כל המערכת הסנסו-מוטורית שלה עובדת קצת שונה, והדבר המרכזי והקשה זה הצרחות. היא הייתה בוכה וצורחת שעות. אני זוכרת שבמעון שהיא הייתה, היא הייתה עד גיל 3 במעון של עמותת אליה המדהימה, ושם באמת כל בוקר כחלק משגרת היום היו מכניסים אותה לסנוז.
אוקיי,
שזה בעצם אומר? לסנוזלן, שזה חדר לבן.
אוקיי.
שהוא חדר שעוזר לבסט באמת. כל הילדים עם בעיות ויסות. לתהל יש גם עניין של גריה עצמית.
שזה בעצם?
שזה בעצם היא נושכת את עצמה. היא בעצם צריכה גירוי פיזי. היא נושכת את הידיים, היא יכולה להטיח את הראש ברצפה, היא לפעמים נראית כמו חד קרן.
אנחנו צריכים להגיד שאנחנו לא מדברים על מצב קיצוני, אנחנו מדברים על תופעות
לא,
לוואי
מצא, תופע,
די
יום. תופעות שקיימות, יום. כן, שקיימות הרבה מאוד, בעיקר באמת אצל אוטיסטים. יש לה גם כסדה, שאנחנו משתדלים פחות להשתמש בה, אבל כן, היא יכולה להטיח את הראש, הרבה מאוד פגיעה עצמית, גם בנו. דיברנו על זה קודם, על הביסים.
על האצבע, על האצבע היפה שלך.
כן. ובאמת, גם במעון, היה להם מאוד קשה עם זה, ותהל, זאת אומרת, היא יכלה לבכות שעות בבוקר, היו לה גם שעות קבועות, היא שוויצרית. זה היה כזה מ-5 עד 7-8 בבוקר.
וואו.
השכנים לא היו צריכים שעון מעורר, תהל הייתה מהירה. ואחר הצהריים זה היה גם כל שעות אחר הצהריים, עד השעה 7 ששם נהיה שקט. עד היום, תהל בשעה 7 נרגעת. זה כזה ילדה שהיא קצת דוקטור ג'קל ומיסטר הייד.
זה קטע, כאילו יורדת השמש ו...
אני לא יודעת להסביר את זה, זה מאז שהיא קטנה. זה כאילו משהו משתנה. בערב, אתה תמיד נגיד לבעלי, אני אומרת, כן, אתה מגיע הביתה שהיא כבר רגועה.
כאילו, את יודעת, את פתאום מדברת, ואז אני אומרת, איזה פער, כאילו, יש נגיד לרופאים. כי רופא כזה, הוא מספר לך על תסמינים ודברים כאלה, ואז את כזה באה ואומרת לו דברים יומיומיים, כמו בשבע בערב הילדה נרגעת. כאילו, איך הוא פענח את זה מבחינת רפואה?
לא, לא.
כאילו, כזה.
טוב, כאן אני נכנסת באמת ואני אומרת, אם יש משהו שלמדתי ב-11 השנים שאני מלווה את תהל, הדבר בהקשר של רופאים זה ש... קודם כל, רופאים לא יודעים כלום. הם, באמת, הם הרבה פחות יודעים מאשר כן יודעים, במיוחד בכל מה שקשור לנוירולוגיה, גנטיקה, כל הדברים האלה. הם לגמרי בני אדם, ואם יש הורה ששומע אותנו ויכול לקחת את זה, תזכרו שהם בני אדם, דברו איתם בגובה העיניים. אין דבר, אני לא חושבת שמעולם קראתי לרופא דוקטור או פרופסור. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת.
כן. הוא האדם ולא התארים שלו בעצם.
בדיוק. ואני חושבת שזה... יפה. זה ישתלם.
יפה. אז בעצם, כאילו, עכשיו עולה לי השאלה של מתי נכנס הקנאביס?
אז התחלנו לדבר על באמת בגיל שנתיים, כששאלת, העליתי את זה לראשונה אצל מול הנוירולוגית שלנו. והיא אמרה, לא, מה פתאום? את רוצה שהיא תעשה לנו דום נשימה? ואני כאילו אמרו לי דום נשימה, הילדה שלי כאילו ברור, אמרתי, אוקיי, שום קנאביס, לא צריך, נקסט, ממשיכים.
כן.
ולמרות שהאינטואיציה שלי אמרה שהדבר עבורה הוא קנאביס. גם באמת בגלל כל האי שקט שהיא הייתה מצויה בו, גם בגלל שהיא נורא קטנה ומבחינת אכילה, ועדיין היה חשש מאוד מאוד גדול. גם, סליחה, גם כל פעם כשדיברתי עם רופאים, או הייתה ממש, היה סוג של אנטי. ממש, הרופאים היו ממש נגד הדבר הזה, אני מדברת לפני
כן, אנחנו מדברים 9 שנים אחורה.
וזה מדהים לראות את האבולוציה.
נכון.
לימים, אותה נוירולוגית שפחדה מדום נשימה, היא זו שעזרה לנו להיכנס למחקר שדרכו תהל קיבלה את הקנאביס.
איזה יופי. אני רק כזה חייבת כזה מבחינת לשים על ציר זמן. כשתהל בת שנתיים, את שומעת כבר עדויות סביב איך שילדים מקבלים שמן?
כבר התחילו אז לקבל שמן ילדים אפילפטיים. זאת אומרת, עדיין לא הייתה התוויה לאוטיזם.
נכון.
וזה גם לא דובר. אבל בחוויה שלי את תהל, כשפרקתי את הדברים האלה, את התסמינים, אז היה לי משהו בתחושה שלי אמר שהיא צריכה קנאביס. ואני מודה שאפילו עבר לי בראש, זאת אומרת, אמרו לי, לא, אז תתני לה, פשוט תתני לה. אני זוכרת שהייתה לי איזושהי חברה שבדיוק הניקה, ואמרה לי, אני מוכנה לעשן ולשאוב חלב בשביל לתת לה, כזה.
אישה מדהימה, קודם כל, כן, איזה חברה.
כן, כזה. ואני מודה שפחדתי.
אוקיי. בכל זאת, הנוירולוגית זה, שלך, בא במה
התחילה. בדיוק, זה וגם... כשזה אנחנו נגיד, אוקיי, תגיד לי עכשיו לקחת איזשהו משהו לנסות, אוקיי, אז אני יודעת מה עובר עליי.
כן.
אני יודעת, נגיד, אם אני לוקחת איזושהי תרופה, או אם לקחתי, כמו שפעם, לקחתי ריטלין, כי נתנו לי ריטלין והבנתי שזה לא עובד לי טוב. לא, תודה. אבל ילד לא יודע להגיד את זה, ובטח תהל. גם הכל אצלה גם מתנהג אחרת. כן. אז זה נורא מפחיד.
זה נורא וגם, כאילו, סתם בא לי
אני
כזה...
אני מבינה את החשש.
אבל גם, כאילו, החשש בעיקר, אבל גם בואי כזה... בואי נדבר על מה שהיה לך באותה תקופה. זאת אומרת, אתם כולה שנתיים אחרי ההבנה שיש משהו עם תהל שילדה קצת אחרת.
הרבה אחרת.
הרבה אחרת.
את יכולה להגיד את זה בפה מלא.
הרופאים הם כאילו... הם
קלולס.
כן, אבל באותה התקופה אני משערת שמשם את לוקחת את המידע בעצם. זה כאילו...
לא, לא משם. הבנתי שאני אתקל בהתנגדות. זאת אומרת, ידעתי, את יודעת, בתוך עמי אני חיה. ואז גם כשאלת בהקשר של אוטיזם, אז התחילו באמת להגיע כל מיני עדויות מקולורדו, שבאמת התחילו לעבוד עם ילדים עם אוטיזם, והרי בסופו שלו משם זה הגיע.
נכון.
ולאט לאט התחילו לעבוד כאן עם ילדים עם אוטיזם. ובאמת, זאת אומרת, עד שבאמת הגענו למחקר, שאני חושבת שב-2019 ברמות מסוימות זו הייתה, בשביל השקט שלי אז, זו הייתה הדרך היחידה שהסכמתי לתת לטהל. כאילו, רציתי שזה יהיה תחת מחקר.
אז מהרגע שהרופאה הזאת בגיל שנתיים סוגרת לכם את הדלת בהקשר של קנאביס, עד הרגע שאת במחקר, כמה זמן עובר שם? שיתהל במחקר?
תהל נכנסה למחקר לפני כמעט 3 שנים.
וואו.
או 2.5.
אוקיי. Okay.
כן, היא מקבלת קנאביס כבר 2.5.
אנחנו גם צריכים לספר לקהל המאזינים שלנו על תהל, תהל, אמא של תהל לא הסכימה לתת לה תרופות.
נכון, נכון.
טוב.
למרות שבאמת, הנוירולוגית שלה לא הייתה בעד לתת לה תרופות הרגעה. המסגרות בדרך כלל, כשהיא הייתה בגן, אז זה מאוד מאוד, מה זה? עודדו, לחצו, לחצו, אני אומרת, בצורה עדינה. אני ממש הייתי צריכה לעמוד כמו חומה בצורה כדי למנוע את הדבר הזה. כי המערכת רוצה ילדים רגועים, כי זה הרבה יותר נוח. זה לא נוח כשיש ילד שבאי שקט.
שצועק בבוקר,
ושצריך, זה לא נוח. כן, וצועק, ושצריך, ויש לו כאילו עליות וירידות לאורך כל היום. אז אנחנו ניסינו פעם אחת, ראיתי שזה לא אהבתי את הדבר הזה, ובפעם אחרת ניסינו ריטלין, שכמו שאחת באמת מתופעות הלוואי של ריטלין, זה שהוא פוגע בתיאבון, אז מיד הפסקנו, כי לתהל אין רזרבות, כמו שאמרתי בהתחלה, היא קטנטונת, אין לה רזרבות, אז ישר הנוירולוגית אמרה, אז לא, זה היה כזה, עד שהגענו לקנאביס.
פסט פורוורד, קדימה.
בדיוק.
קנאביס. נכנס לתוך המחקר, ספרי לנו איך ההתחלה של זה. של ההטמעה, כאילו, של הקנאביס בתוך.
זאת אומרת, באתי מאוד, איפשהו זה היה, מצאנו את ה-Holy Grail, כאילו כל כך שמחנו על על המחקר, ועל זה שהתקבלנו למחקר, וגם חשוב להגיד שהמחקר שתהל השתתפה בו, היה מחקר מקרו.
אוקיי.
Okay. יש, בדרך כלל אנחנו מכירים מחקרים שחלק מקבלים פלסיבו. זה היה מחקר שלא היה בו פלסיבו.
אוקיי.
Okay. כל הילדים קיבלו קנאביס, כל משתתפי המחקר קיבלו קנאביס, של שתי חברות שונות, אבל כל הילדים קיבלו קנאביס. Okay. אז ככה ששם עוד בכלל הייתי רגועה, כי אמרתי, אין פה סיכוי שהילדה שלי מקבלת פלסיבו.
ותספרי לנו, איך את מתחילה, מה את מתחילה לראות שרואים?
אז בהתחלה לא ממש ראינו, כי מתחילים כזה ממינונים, מתחילים מטיפה.
נכון, מתחילים לצבור להם את זה.
בדיוק, התחלנו והיה שם כחלק מהמחקר, באמת היה מעקב יומיומי שהיינו צריכים למלא, וזה הרגיע אותי והרגיע את הרופאים, וכל דבר הכי קטן באמת היינו מדברים. והתחלנו מטיפה, עד היום דרך אגב תהל על מינונים מאוד מאוד נמוכים יחסית, אבל זה גם כי היא קטנה.
כמה
למרות,
טיפות?
היא מקבלת 3 בבוקר, 2 בערב, לא תמיד בערב. אנחנו מנסים עכשיו להעלות לטיפה את המינון, אבל היא עדיין על מינונים מאוד מאוד נמוכים. דיברתי לא מזמן עם רופא שאמר לי, וואו, היא ממש על מינונים נמוכים, אל תפחדי. אז באמת התחלנו באופן הדרגתי, ראינו בבית ספר גם דיווחו שהיא הרבה יותר, היא יותר רגועה, שהיא פתאום יותר פנויה ללמידה, אבל השינוי המהותי באמת היה כמו שסיפרתי לך אתמול, זה היה בקורונה, בסגר הראשון, תהל נכנסה למחקר בערך חודשיים, התחלנו את הקנאביס חודשיים בערך לפני הסגר הראשון.
אוקיי.
ועוד היינו בשלב של הניסוי ותהייה, בהטמעה, לאט לאט, בלעלות הדרגתית, וממש כמה ימים לתוך הסגר, העלינו לתהל את המינון בטיפה נוספת. עכשיו אנחנו מדברים על ילדה באי שקט, שאם היא הייתה בחדר נגיד, אז יש לה חדר מותאם לה, עם שער, והיא הייתה יכולה להחזיק מעמד 10 דקות, 15 דקות, ואז היא הייתה מתחילה לקטר, כאילו, מביעה מחאה, ואני זוכרת שהיה לי שקט, ולא הבנתי, ועברה שעה, ושעה וחצי, ואני מציצה לילדה, ואני רואה אותה כל הזמן, זאת אומרת, אני רואה אותה יושבת מול הטלוויזיה, משחקת לה בכיף, מבסוטית.
שואו, איזה רגע מטורף.
זה היה הזוי. זה היה כאילו מי את ומה עשית עם הילדה שלי?
מה זה? זה כפילה?
זה היה הזוי. עכשיו, זה יישמע לאנשים אחרים אולי מוזר, אבל להיות, לבלות עם תהל לאורך השנים, זה באמת, האי שקט הזה, אנחנו תמיד הגדרנו את זה סוג של לוחמה אלקטרונית, תהל יכלה להיות חלק מסדנת שווי. באמת, אני לא צוחקת. ופתאום היה שקט. ויותר מהשקט, זה לא השקט כמו שפתאום היא הפכה להיות יותר פנויה. היא יותר תקשרה. אמרתי, זה הרגיש לי כאילו התקלפה, כאילו הצלחנו לקלף שכבה בבצל של תהל.
זה מדהים, מדהים. זה כאילו, זה אולי גם נגיד את זה לקהל המאזינים שלנו, זה דבר מאוד מאוד גדול להגיד, אנחנו לא מדברים על ילדה שהיא הייתה שקטה כי סיממו אותה ושמו אותה מול הטלוויזיה עכשיו, זה לא מה שחווית.
לא, ממש לא.
את חווית ילדה מתקשרת פתאום
של ילדה נינוחה. ילדה שנעים לה, פתאום את רואה על הפנים של הילדה, שרגוע לה.
איזה רגע, יואו, זה דמעות.
וזו ילדה ש תחיל מזה שתהל חייכה בגיל מאוד מאוד מאוחר.
באמת?
כן, מאוד מאוחר. ולהוציא מתהל לאורך השנים חיוך, זה כאילו הדלקת את הירח, או את השמש, זה מטורף. ופתאום, הילדה התחילה, מה זה לחייך? הילדה צוחקת, יש לי סרטונים מהסגר הראשון. פתאום התחילה להיות יותר אינטראקציה בינה לבין אח שלה, לבין הגדול, שעד אז כמעט ולא הייתה אינטראקציה ביניהם.
אני חושבת שזה לוקח אותנו בעצם גם כזה רגע למקום הזה, זאת אומרת, החוויית אחים, שקודם כל להיות כן. אימא לשתי ילדים, ילדה אחת שהיא מאוד מאוד מיוחדת, ילד אחד שהוא
הוא מיוחד בדרכו, שלו.
אבל פחות עם קשיים, נקרא לזה ככה. קשיים בדרך שלו.
בדרך שלו, אני אומרת, כל ילד, לפעמים אני אומרת שיש לי שני ילדים עם צרכים מיוחדים משני הקצוות של הסקאלה.
לגמרי, גם אמא שלי אומרת את זה.
כן, כן, אני באמת מאמינה, גם אני עם צרכים מיוחדים.
גם אני.
בדיוק, כולנו עם צרכים מיוחדים.
כן.
אבל כן, בהיבט של אילאי, הוא משלם, יש שם מחירים לא קלים. בהרבה מובנים הוא גדר קצת כמו בן יחיד. אנחנו מגדלים בעצם שני ילדים שהם ברמה מסוימת נפרדים עם צרכים שונים. אילי, תחשבי, היום בן 13, הצרכים שלו הם אחרים, הבילויים הם אחרים, מה שמעניין אותו זה אחר. כשתהל ההתנהלות איתה היא באמת של טודלר, כאילו היא פעוט. כן. זה לחיות כל הזמן עם תינוק, היא עדיין עם טיטול, זאת אומרת, היא לא גמולה, היא לא מדברת, היא הולכת, אמנם, שזה
רצה.
גם, כן, רצה הסוג של, כשדיברנו על באמת בין יתר הקשיים שהיו לה, זאת אומרת, זו ילדה שלא האמינו שהיא תלך.
מדהים.
ולנווט את הדבר הזה בין שניים שהם שונים לגמרי, כשהאינטראקציה ביניהם היא מאוד קשה, זאת אומרת, תהל סגורה בעולם שלה. כן, היא מתה על אח שלה. הוא מבחינתה גיבור על, והוא מת עליה, והוא תמיד מגונן עליה. לאורך השנים הוא היה עם שיער ארוך. ולתהל תמיד, איך היא הייתה מביאה את האהבה כלפיו במשיכה בשיער. היא הייתה מושכת לו בשיער בטירוף. והוא היה מחייך את זה. הוא מעולם לא כעס עליה, או לא אני גם זוכרת שכשהוא היה קטן, את יודעת, לגדול בתוך סביבה כזאת של צעקות תמידיות, היה לו גם מאוד, מאוד קשה עם זה. אני זוכרת שהוא היה בן 5, יש ביניהם הפרש מאוד קטן בסופו של דבר, יש ביניהם כן. 2.
כן, כן.
זה נראה
שמיים וארץ.
היום זה נראה מטורף, אבל פעם הם היו כאילו באמת, הוא היה ילד בן 5, והיא הייתה בת 2.5-3, והוא הביא את הארגז כלים שלו, ופשוט התחיל לשחק עם תהל כזה, עם מברג וזה, ואני זוכרת שבעלי שאל אותו, אילי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, אבא, אני מתקן את תהלי.
חמודי.
כן, כאילו זה היה...
יו, זה מרגש. בעצם, כאילו, החוויית אחים הזאת, שאת אומרת שבעצם, כאילו, חוויית גידול זה משהו אחד, והחוויית אחים זה משהו אחר, אבל יש לך איזה סיפור שסיפרת לי אתמול עליו בכיתה ד'
כן,
שזה,
כן.
אני חייבת שתביא את הסיפור.
אני אגיד, זה אפילו מתחיל עוד קודם.
אוקיי.
כשאילי היה בגן, הם, זאת אומרת, תהל באמת הייתה תמיד חלק מהנוף. מעולם לא הסתרנו. מעולם. זאת אומרת, כי באני מאמין שלי, כמו שאני אתייחס אליה, כך העולם התייחס.
לגמרי.
אילי, אני חושבת שאילי היה בן 5, בגן חובה או משהו כזה, והם חגגו ימי הולדת בלי הורים בכיתה. והוא בא לגננת ואמר לה, אני רוצה שתהל תהיה ביום הולדת. והיא אמרה, באהבה גדולה. הבאנו את תהל, היא נשארה איתם כל היום. אמרנו להם, אנחנו פה בסביבה, תתנו התראה, אנחנו באים לקחת אותה. יש לי עד היום את ההודעות. המחנכת, הגננת, שלחה לנו אחר כך הודעות, הם לא הפסיקו להודות לנו, היא הייתה איתם יום שלם. היא אומרת שהילדים טיפלו בה. היא אומרת שהערך המוסף שהילדים קיבלו מהחשיפה, היא אמרה לנו תודה, ממש. היא הודתה לנו על הזכות להיות עם תהל באותו יום.
יו, את מרגשת אותי, אני עוד רגע בוכה, זה כזה מרגש.
כן, אני יכולה להבין, כן.
יו, זה מהמם.
וכשאילי היה בכיתה ד' אז בוועד בכיתה שלו התקשרו אליי לקראת יום המעשים הטובים בתור נציגת המגזר, לשאול אם יש לי איזשהו רעיון. ואז באמת הרמנו להם, הפקנו מחירה לעמותת אליה, אז עשינו, שתהל הייתה שם במעון, עמותה ללקויי ראייה. אז באמת פניתי לאליה, הם הביאו סדנה לכיתה של איך זה להיות לקוי ראייה בעצם. אילי הסביר, סיפר על תהל, כאילו למרות שכולם מכירים, והוא אמר שתהל הייתה שם במעון, וזה היה מדהים, ההתנדבות של הילדים, הם כל כך כל כך רצו לעזור. עשינו מכירה במרכז המסחרי אצלנו בשכונה במשך שבוע. הילדים ניהלו את הכל, ממש. אנחנו רק המבוגרים היו שם כדי להשגיח, לא מעבר לזה. הם הטרימו שם 5,500 שקלים, שזה הזוי. הם רצו שם, זה היה פשוט תענוג. אני הייתי עם דמעות כמעט כל יום. הילדים רצו שם והסבירו לאנשים, הראו ברושורים, ופשוט הטרימו אנשים.
מדהים.
מכרו בדוכן שם, זה היה מקסים. והילדים למשל שהגיעו ביום הראשון, הגיעו גם ביום השני ובשלישי, עשינו שם איזושהי חלוקה, אבל בסוף מצאנו את עצמנו עם 3/4 כיתה, נמצאת שם כל יום. כשהם ממש התבאסו כשהמחירה הסתיימה, והם התחננו שנמשיך אותה, ושנעשה גם בשנה הבאה, וזה מבחינתי היה, וואו.
זה כאילו, זה התרומה של תהל.
זה ברור כאילו, שזה התרומה של תהל.
לא, כאילו, אני אומרת, זה התרומה שלה לחברה שלנו.
ברור.
זה כאילו ה...
יש לה לגמרי תפקיד. יש לה... היא כזאת לאבבל, כן. ומאוד קשה להיות אדישים אליה. ואני חושבת שזה גם איפשהו ברמה מסוימת סוג הקסם שלה, כי היא חודרת לאנשים לבטן הרכה בלי שהם ישימו את המנגנונים הטבעיים האלה ש...
מהממת.
זה, כן.
אני רוצה רגע לחזור לקנאביס, כי צריך להגיד...
כי לכבודו גם התכנסנו ברמות מסוימות, זה מה ששינה לנו.
נכון, וגם אנחנו רוצים להציג סיפור שלם מכל החלקים. אנחנו גם, סיפרתי שהיה לכם דווקא איזה כמה חוויות שהן גם היו לא כל כך פשוטות,
נכון.
אבל אני חושבת שהן גם יכולות להגיד לנו הרבה על, על איך להטמיע משהו בחיים.
נכון.
כאילו,
אז... היום, באמת, קודם כל, אני חייבת לומר שנתקלתי בהרבה מאוד אנשים מדהימים בדרך. היום גם באמת, לאורך, מה שקורה היום, זה באמת לא מה שהיה לפני כמה שנים. יש היום הרבה יותר מודעות, יש היום בתי מרקחת שמתמחים בזה, יש היום רוקחים ש... הן פשוט אנציקלופדיות בלתי נדלות של ידע. אבל באמת אנחנו נתקלנו ב... כחלק מהמחקר, תהל קיבלה שמן של חברה מסוימת, כשבאיזשהו שלב היה חסר אותו במלאי. וניסינו בכמה בתי מרקחת, פשוט לא היה אותו. זה גם שמן שאפשר היה להשיג רק במקומות ממש ממש ספציפיים.
אולי רגע גם תסבירי לצופים שלנו, מה קורה אצל ילדים עם קשיים בהתנהגות, כשמחליפים להם תרופה, גם אם זה רגילה וגם אם זה שמן.
נכון, גם תרופה רגילה. זאת אומרת, הם מגיבים לזה, הם מגיבים והם מגיבים בהרבה סיטואציות לא טוב. הם מגיבים בקיצוניות יותר גבוהה מהאדם הרגיל. אני אתן דוגמה שלא קשורה בכלל לקנאביס. תהל למשל, סביב מחלות חום שגרתיות רגילות, תהל חטפה זיהום, למשל. הגענו למיון, והיא פשוט עשתה רגרסיה מוטורית. תהל סביב מחלות חום עושה רגרסיות מוטוריות. פתאום כאילו חוזרת לשלב אפס, ומתחילה את הכל מחדש.
וואו.
כן, זה קרה.
נכון, זה פער, אנחנו חייבים גם להגיד שאצל ילדים אפילפטיים שלצורך העניין מקבלים שמן והורידו כמות רבה של התקפים, יכול להתעצם להם כמות ההתקפים שוב, זאת אומרת,
נכון,
יש הרבה מאוד דברים בתוך השינוי הזה התרופתי, שבגללו אנחנו מדברים על זה שמאוד מאוד חשוב לייצר הדירות, זאת אומרת איזושהי המשכיות
צריך, ואותו... נכון.
אותו מינון, אותו...
לאותו מינון, לאותו מיטה. זה, העניין הוא שעם קנאביס זה לא רק אותו מינון ואותו מיצוי, זה צריך לשמור גם על קונסיסטנטיות מבחינת התפרחת עצמה, כי בסופו של יום אנחנו ממצים את זה מצמח, וצריך באמת כאן לייצר איזושהי קונסיסטנטיות הרבה יותר גבוהה ממה שיש היום אפילו.
נכון, למרות שהטכנולוגיה כבר מתחילה להתקדם ומביאה אותנו למקומות אחרים, נכון. נכון.
לגמרי, אני יכולה להגיד שאנחנו גם מרגישים את זה עם תהל.
בואי נחזור למה שקרה לה.
לא היה במלאי את אותו שמן, ובעלי חזר הביתה, אני לא זוכרת עם שמן של איזושהי חברה, אני באמת לא זוכרת אפילו את שמה, והשתמשנו בזה, והמשכנו לחפש, ואז כאילו הגיע שלב לבקבוק נוסף, ואז הלכנו, ובעלי חזר בכלל עם שמן של חברה אחרת,
שוב חברה
אבל
אחרת.
שוב חברה אחרת. אנחנו לא חלילה מזה, זה היה שמן של לייף. ואני אומרת, אוקיי, גם לשם סופר פארם הגיעו, כאילו הם מדהימים סופר פארם, באמת, הכל סבבה. אבל לא יודעת, כאילו, עכשיו גם לקנאביס, פתאום שם נדלקה לי איזושהי נורה.
אוקיי.
ואני זוכרת שהתקשרתי, זאת אומרת, ובמה זה בא לידי ביטוי? גם לקח לנו זמן עד שהבנו שזה כנראה מהקנאביס. תהל זו ילדה שאף פעם לא היו לה בעיות לישון. היא הייתה, אמרנו, זה היה
באזור
שבע בערב, הכל סבבה, נהיה רגוע, לא משנה, יכולה ללכת לישון גם ב-11.
אוקיי.
או ב-12, אבל היא שוכבת לה במיטה, משחקת בסבבה שלה עם תהל, הכל סבבה.
חמודה.
ופתאום הילדה מתעוררת באמצע הלילה, בהתקפי זעם, פגיעה עצמית, נושכת את עצמה, דם. כאילו, כשהיא הייתה תינוקת זה לא קרה.
כן.
זאת אומרת שהיינו צריכים להתעורר, אנחנו היינו תרוטי עיניים לראשונה מאז שהיא נולדה.
וואו.
אנחנו מצאנו את עצמנו 3 שבועות ברצף, מתעוררים באמצע הלילה לצרחות אימה.
וואו.
ממש עכשיו להרגיע, את גם לא יכולה להרגיע אותה, כי היא פשוט נושכת ומשתוללת, פשוט לתת לה להרגיע את זה. ובסוף אני זוכרת שזה ממש הפך להיות ריטואל, היא הייתה נרגעת בסוף בתוך הבריכת כדורים שלה. יש לה בריכת כדורים בחדר, כמו של סנוז. יש לה בריכת כדורים לבנה.
חמוד.
כן, אז ושם היא הייתה נרגעת.
אוקיי.
ולקח לנו זמן להבין, ואנחנו אומרים כאילו, רגע, מה השתנה? מה השתנה? בהתחלה לא קישרנו את זה לשמן. עד שפשוט נפל לי הסימון, ואמרתי, רגע, אולי זה זה. ובאמת התקשרתי לאחד מהרופאים שניהלו את המחקר, למרות שכבר סיימנו את המחקר. והוא אמר לי, תעצרי, אני יודע שיש מחסור של החברה הזאת, ואז הוא אמר לי, תנסי שמן של, אז הוא באמת אמר לי על
בזלת,
על בזלת בפעם הראשונה, והגעתי באמת לבזלת, ומה שאהבתי, נגיד, באמת בשמן של בזלת, זה שהיה את הלילה. ותהל באמת הייתה צריכה את ה... היא מקבלת את זה עד היום. וזה באמת מה שהרגיע, וזה היה מדהים, אנחנו קיבלנו את הילדה בחזרה.
איזה כיף, איזה כיף.
ממש.
זה פשוט לא יאומן שאתה צריך לקחת פרח, למצות אותו, להפוך אותו לשמן, ואז כאילו הילד שלך משנה את התפקוד שלו. זה כאילו, זה לא נתפס בעיניי, זה מטורף. זה כאילו...
מה שמדהים, אני זוכרת שהרופא ש... זה משהו שאני זוכרת, הפרופסור שניהל את המחקר, זאת אומרת, אחד מהרופאים שניהלו את המחקר, הוא פרופסור לפרמקולוגיה קלינית. זאת אומרת, הוא כל חייו מתעסק עם תרופות.
כן.
והוא אומר לי, זה מדהים הדבר הזה. הוא בשוק, היה בשוק כל פעם מחדש. הוא אמר לי, כל תרופה שאנחנו מכירים, המינון נקבע בהתאם למשקל. הוא אומר לי, זה הדבר היחיד שפשוט לא קשור במשקל. הוא אומר, יכול להיות מבוגר שיקבל מינון של, לא יודעת, שתי טיפות, וילד שיקבל שש. ומה שמדהים גם זה שכל אחד מגיב אחרת. זאת אומרת, זה כאילו... בואי לא נשכח שיש לנו בגוף קולטנים לדבר הזה.
נכון.
יש לנו מערכת קנבינואידית בגוף. וזה כאילו מתחבר אצל כל אחד למקום שהוא צריך. זה כאילו עושה פיין טיונינג במקומות שאותו אחד צריך.
נכון. אני מאמינה שברגע שאנחנו מסתכלים עליו, גם מהמקום של ה... את יודעת, בעיה, אחת הבעיות שיש בקנאביס, אנחנו עושות את דיון אחר כבר, אבל אחת הבעיות שיש זה שהוא כאילו... זו תרופה, מה זה פוליטית? כולם מתעסקים בה, כולם מעניין אותם מי אמר מה, על איך, באיזה צורה, באיזה מקום.
זה נורא בעיניי, זה לא אמור להיות פוליטי.
נכון, וזה לא משאיר כאילו לתרופה להיות תרופה לפעמים.
היא תרופה לגמרי, את יודעת, אני שומעת על... יש לי איזה חבר שאני מכירה, באמת. בן אדם עם פריצת דיסק צוורית. זה אחד הדברים הקשוחים שנתקלתי בהם, באמת.
מקרין לו על היד?
הוא שנים מקבל קנאביס רפואי. הוא לא יכול לחיות בלי זה.
והוא לא לוקח שום תרופות?
לא. הוא לא לוקח תרופות, רק את זה. אבל הוא לא יכול לחיות בלי זה, זאת אומרת, זה הדבר ש... אחרת זה תרופות, את יודעת, כל מיני פרקוסטים וכאלה, או לא יודעת, כאילו, כל מיני... זה נורא.
נכון. אני איתך לגמרי. אני כן אשמח לשנייה לחזור לתהל, דווקא למקום שלך, בתוך הזה כאימא.
כן.
אני... כאילו, אני בחורה רווקה, בלי ילדים, עוד לא יצא לי, זה בעתיד.
עוד לא.
עוד לא. אבל יש משהו באימא, כאילו, בלהיות אימא של ילדה כל כך מיוחדת, קודם כל באיך שהעיניים שלך זוהרות שאת מדברת עליה, שזה כאילו, אני פה מבעד למיקרופון, אבל אני רואה שזה מהמם. כאילו, את מרגישה שיש לך גם את עצמך, או שאת כאילו בגלל הטיפול המסור כל כך גם לפעמים מאבדת את עצמך?
תראי, ברמות מסוימות על הרבה מאוד דברים ויתרתי במרכאות. אני, זאת אומרת, אני לא עבדתי המון שנים, אני עד היום פחות. זאת אומרת, פשוט זה ברגע שהבנו ש... איך אימא, תהל אמרה לי, אימא, יופי שיש לך תוכניות, יש לי תוכניות אחרות בשבילך, ואני התייצבתי. וזו באמת גם הייתה עבודה מאוד קשה, זו עבודה במשרה מלאה.
כן.
הסטרס הוא אחד הדברים באמת, אני חושבת שיש משהו מתמשך כזה, זה, אתה דרוך, אין מה לעשות.
כן.
כן היו מחירים, עד היום יש מחירים, אבל זו גם הייתה בחירה.
מעניין.
זו גם הייתה בחירה, זאת אומרת, זו קודם כל הייתה בחירה. והבחירה הייתה, זאת אומרת, ברור לי, מעולם לא שאלתי את עצמי מה עשיתי שזה מגיע לי. זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה עשיתי? כאילו, אני ראויה, היא שלי. איזה יופי שהיא שלי.
כאילו, לא כולם יכולים להתמודד עם משהו כל כך מיוחד.
ברור, כאילו, איזה מזל שהיא שלי.
כן.
כאילו, לא הייתי עושה את זה אחרת. אז כן, יש מחירים, אבל יחד עם זה, את יודעת, באמת יש שם בחירה, והסיפוק הוא כזה שהם... שאין, כי לא הייתי משנה שום דבר. היא המורה הכי גדולה שלי, גם לא הייתי מי שאני היום, אילולא המסלול הזה. אילולא הדרך הזאת שתהל לקחה אותי יד ביד איתה.
כן.
שני הילדים שלי אגב, באמת, שניהם מלמדים אותי על בסיס יומיומי. אבל את יודעת, אנחנו כאן ומדברים על תהל, ובאמת יותר פשוט לדבר על תהל, גם מסתכלים, אבל כן, לא הייתי מי שאני היום, ואני אוהבת את מי שאני היום.
מדהים. איזה כיף. סיכום מהמם. אז קודם כל אני אגיד לך תודה ממש שבאת. זה כאילו, אני חושבת שגם את עושה משהו גדול בזה שאת מדברת בכזאת פתיחות וכזאת כנות על, על, על הסיפור. וגם אני חושבת ש... שמעתי פעם איזה מישהו שאומר שילדים אוטיסטים נשתחו לעולם כדי להזכיר לנו מה באמת חשוב, ושזה בעצם מלאכים קטנים בדמויות של בני אדם. אז...
לגמרי.
אני חושבת שאת הכי מייצגת את המשפט הזה, וכאילו אני אגיד לך בשם החברה תודה על השליחות שלך, באמת, זה כאילו כל כך חשוב שיש אנשים כך שפשוט מספרים את מה שבאמת הם חווים, שזה
אני,
מדהים.
אני באמת חושבת שזה מה שצריך לקרות, היה לי עצוב שלא עצוב, לא יודעת אם עצוב, אבל זה היה נחמד אם כשאני הייתי בתחילת הדרך, אם הייתי שומעת מישהו שמדבר אליי כמו שאני מדברת היום.
לגמרי.
זאת אומרת, הרבה פעמים באמת שולחים אליי, כל מיני כאלה ואני אומרת להם, אוקיי, מורה נבוכים, רגע שנייה, קודם כל תנשמו.
כן.
הכל בסדר.
הגעתם למקום הנכון, אבל
כן,
תנשמו רגע.
כן, תנשמו, הכל בסדר. גם באמת זה בחירה, זה בחירה איך לעבור את המסע הזה.
נכון.
ואמרתי, אוקיי, הדרך הזאת היא, נו, בסדר, אף אחד לא היה בוחר בה מראש. כאילו, היא בסה, מודה, בסה.
כן.
אבל יש לי גם שתי אופציות. או להעביר את הבסה בבסה, או להעביר אותו בסבבה.
נכון.
ואני לגמרי בחרתי להעביר אותה בסבבה, ועם המון כיף. הומור, וכן, וקשה. אבל יש גם, יש מלא מלא תמורה בעד האגרה, לגמרי.
מדהים. תודה רבה ליה, תודה, תודה, תודה.
תודה לך.
אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לעוד פרקים בפודקאסט שלנו, ולשמוע סיפורים מדהימים של אנשים מדהימים, שפשוט באים לדבר על ההתמודדות שלהם, והתמודדות לא חייבת להיות דבר שהוא בהכרח רע וקשה, כמו ששמענו פה היום. אז תצטרפו אלינו ותחפשו אותנו בפייסבוק, וברשת, ובכל מקום אחר. תודה.